This week's shiur is being sponsored by Ilana and Shimi Tenenbaum in honor of the Orlinsky and Feigenbaum families, and by Henry and Mindy Orlinsky in honor of their daughter's engagement, Eliza, to Doria Zaret.
Kol ha-shofarot ksherim chutz mishel para. מסבירה הגמרא מדוע אי אפשר לתקוע בשופר של פרה. אחד ההסברים, כדרב חיסדא. ואמר רב חיסדא, מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים לעבוד עבודה? ביום הכיפור, שזה היום של הכהן גדול, למה הוא לא נכנס עם בגדי זהב, עם שמונה בגדים, שאין קטגור, נעשה סנגור? בגדי הזהב מזכירים את העגל, ואי אפשר להיכנס לתוך קודש הקודשים עם דבר שמזכיר עבירה. אין קטגור, נעשה סנגור. שואלת הגמרא, הרי את הדם של הפר ששוחטים ביום כיפור, זה הרי גם מזכיר עבודה זרה? מזכיר את העגל, את העגל שבא מהפרה, והיא כדם פר? עונה הגמרא, הועיל וישתני, ישתני. דם זה לא פר, זה משהו אחר. אז שואלת הגמרא, הרי הכהן עובד ביום כיפור עם בגדי זהב בתוך הקודש, לא בקודש הקודשים, אבל בתוך הקודש, בעזרה, הוא הרי עובד עם בגדי זהב. איך הוא יכול לעבוד עם בגדי זהב ביום כיפור? הרי זה מזכיר את חטא העגל. עונה הגמרא, זה מקרא בחוץ. ההלכה שאין קטגור נעשה סנגור, זה רק בפנים, בקודש הקודשים. אבל בחוץ אין בעיה. אומרת הגמרא, אם ככה, למה אי אפשר לתקוע בשופר של פרה? הרי שופר של פרה מזכיר את הבן של הפרה. את מי? את העגל. והעגל את העבודה זרה. מה הבעיה? הרי לא תוקעים עם שופר איפה בקודש הקודשים. תוקעים עם שופר בכל בית כנסת. תוקעים עם שופר בעזרה. זה מקרא בחוץ. אז מה הבעיה לתקוע עם שופר של פרה? עונה הגמרא, כיוון דלזיכרונו כפנים דמי. לתקוע בשופר, לא משנה איפה בעולם, הבעל תוקע צריך לזכור שיש לו סטטוס כמו כהן גדול שנכנס לקודש הקודשים. זה דבר פשוט מאוד חשוב, שכל בעל תוקע יזכור. במעשה התקיעה שלו הוא בעצם כאילו ככהן גדול, השליח של הציבור, של הכלל שנכנס לקודש הקודשים. בכל אופן, למדנו מדברי הגמרא שאי אפשר בתוך קודש הקודשים לעשות דברים שמזכירים עבירה. אם כך, שאלתנו הראשונה היא, נאמר בגמרא בשבת בקטע השלישי, תניה ג' דברים עשה משה מדעתו, והסכים הקדוש ברוך הוא עמו. בין הדברים, שבירת הלוחות. שבירת הלוחות. מה עשו עם אותם לוחות ששברו? שמו אותם איפה? בתוך הארון, ביחד עם לוחות הברית השניים. איך עשו דבר כזה? הרי אין קטגור, נעשה סנגור. אין דבר שמזכיר יותר את חטא העגל מאשר מה? שברי הלוחות. זה הרי מזכיר את חטא העגל יותר מהזהב בבגדי הכהן ויותר מהשופר. אז איך אפשר בתוך קודש הקודשים, בתוך הארון, עם הלוחות השניים, להכניס גם את השברי לוחות? אומר הרמב"ן בקטע הרביעי, ממש לקראת הסוף, כותב הרמב"ן, ואלמלא היה שבירתן חטא, הרי אין קטגור נעשה סנגור, אלא מלמד שהייתה שבירתן של הלוחות חביבה לפני הקדוש ברוך הוא. הרי הוא אמר לו, יישר כוחך ששיברת. זה היה חביב לפני הקדוש ברוך הוא. טוב, מה היה חביב? שמשה כמנהיג החליט, עם ישראל עושה עגל, אין למי לתת את התורה, אין עם מי לדבר, פרח, נשבור את זה. שזה יזעזע אותם. אז מבחינתו של משה, הוא עשה דבר אגון. אבל סוף סוף, השברי לוחות, הרי מזכירים את מה? את חטא העגל. אז איך אפשר להכניס את שברי הלוחות לתוך קודש הקודשים? זוהי שאלתנו הראשונה. זאת אומרת, נאמר אותה בקיצור, למדנו שאסור לתקוע בשופר של פרה, כי זה מזכיר את העגל, כי בין הפרה זה העגל, וזה מזכיר את חטא העגל. וכל דבר שנעשה בפנים, בתוך קודש הקודשים, יש לנו כלל, אין קטגור נעשה סנגור. ותקיעת שופר יש לה סטטוס כעבודה בפנים. זה השופר מלמד אותנו. אם כן, איך בתוך קודש הקודשים, בארון, ביחד עם הלוחות, מניחים את השברי הלוחות. אין לנו דבר יותר גדול שמזכיר את חטא העגל כמו שברי הלוחות. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת. נאמר במשנה במסכת יומא בקטע החמישי. שני סעירי יום הכיפורים, מצוותם שיהיו שניהם שווים במראה, בקומה, בדמים ובלקיחתן כאחד. זאת אומרת, ישנה הלכה מאוד מעניינת, שני הסעירים, אחד להשם, אחד להזזל, חייבים להיות בדיוק אותו דבר. נראים אותו דבר, אותו גובה, הם גם עולים אותו מחיר, וגם לוקחים אותם באותו יום. והמשנה ממשיכה לדון, מה קורה אם אחד מת והשני נשאר חי. לוקחים שניים אחרים, או רק אחד, תלוי מתי זה קרה, איך זה קרה. שאלתנו השנייה היא, מדוע שני הסעירים של יום הכיפורים חייבים להיות לגמרי, לגמרי שווים בכל מה שרק אפשר, במראה, בקומה, בשווי שלהם, בזמן שלוקחים אותם, מה עומד מאחורי הדין הזה, מאחורי ההלכה הזאת? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית, אומרת הגמרא במסכת יומא, בדף כף, בקטע השישי. שטן ביום הדכיפורי, אני קורא מהשורה השנייה, שטן ביום הדכיפורי לטלי רשותה לאסטוני. אין לשטן רשות לקטרג ביום כיפור. ממאי? איך יודעים את זה? אמר רמי בר חמה, השטן בגימטריה תלת 164. 364. זה דבר מאוד מאוד נדיר שהגמרא תביא גימטריה. אבל הגמרא אומרת, השטן בגימטריה 364. והרי בשנה כמה ימים יש? 365. אז ישנו יום אחד שהשטן לא מקבל רשות לקטרג. אמר רבי בר חמה, השטן בגימטריה תלת 164 אבי, ותלת 164 יומי איתלי רשותה לאסטוני, ביום הדכיפורי לתלה רשותה לאסטוני. ביום כיפור אין לשטן רשות לקטרג. ודברי הגמרא הזאת, שהם מפורסמים, מאוד מאוד קשה. הגמרא מאוד קשה. מדוע? כי נאמר בגמרא במסכת בבא בתרא בקטע השביעי, אמר איש לקיש, הוא השטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. והגמרא מסבירה, קודם יש לו כובע של יצר הרע. הוא בא, השטן, היצר הרע דוחף את האדם לעשות עבירה. אחרי שאדם עושה את עבירה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הוא עולה למעלה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, נו, תראה אותו, עושה עבירות, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אוקיי, תעשה מה שאתה רוצה. יורד השטן והורג אותו. אז למעשה זה אותו אדם שקוראים לו יצר הרע, קוראים לו שטן, קוראים לו מלאך המוות. אז אם ביום כיפור אין לשטן רשות לקטרג, איך אנשים יש להם יצר הרע ביום כיפור? אין לנו יצר הרע ביום כיפור? בטח שיש לנו. לפעמים מדברים על החזן, העריך, קיצר, או איזה קצת לשון הרע אחר, ככה נכנס שם בין תפילה בלחץ לתפילת עמידה. איך יש? ובכלל, איך אנשים מתים ביום כיפור? הרי אם השטן אין לו שליטה ביום כיפור, אם זה היה מישהו אחר, אני מבין. אבל הרי זה אותו אדם, זה אותו כוח, שנקרא שטן, נקרא יצרה, נקרא מלאך המוות. אז איך זה בדיוק עובד? הוא לא יכול לקטרג, אבל יצר הרע יכול לעבוד שעות נוספות ביום כיפור. ואנשים מתים ביום כיפור. איך זה עובד ביחד? זוהי שאלתנו השלישית. השאלה הרביעית והאחרונה. נפסק להלכה ברמבה בפרק ג' בהלכות תשובה בקטע השמיני. כשם ששוקלים עוונות אדם וזכויותיו בשעת מיטתו, כך בכל שנה ושנה שוקלים עוונות כל אחד ואחד מבאי עולם. עם זכויותיו ביום טוב של ראש השנה. מי שנמצא צדיק נחתם לחיים, מי שנמצא רשע נחתם למיטה. והבינוני, כדי לעשות קו, תולים לו עד יום הכיפורים. אם עשה תשובה, עוד קו, אם עשה תשובה, נחתם לחיים. אז השאלה ששואלים כל מפרשי הרמב״ם, ראשונים ואחרונים, מדובר באדם בינוני, בדיוק באמצע, בין עבירות ומצוות. אז למה כתוב אם עשה תשובה? למה לא כתוב אם עשה מצווה? הוא יעשה מצווה אחת, ממילא הוא כבר מתה את הכף לצדיק, והוא ייחתם לחיים. מדוע דווקא יש צורך בעשיית תשובה, להטות את הכף לחיים, ולא מספיק עשיית מצווה? אלה הם השאלות שאנחנו מבקשים לשאול היום, סמוכים לראש השנה, בסוגיה הזאת של השופר והגורל, ונראה פה דבר פלאי, 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 פלאים, שייתן לנו, נדמה לי, הסתכלות אחרת על העבודה בראש השנה, בימי התשובה של אחרה, לאחר מכן, וביום הקדוש, ביום הכיפורים. אז שוב, שאלתנו הראשונה, ההלכה היא שלא תוקעים בשופר של פרה, כי זה מזכיר את העגל, ותקיעת שופר נחשבת כעבודת פנים, ואין קטגור נעשה סנגור. אם כן, מדוע בפנים, בקודש הקודשים, יש את השברי לוחות, הרי זה מזכיר את העגל יותר מכל דבר אחר, ואין קטגור נעשה סנגור. ב', מדוע סעירי יום הכיפורים, אחד להשם, אחד להזזל, חייבים להיות שווים, במראה, בקומה, במניין, בלקיחתם, מה עומד מאחורי זה? דבר נוסף, חז"ל מגלים לנו שביום כיפור אין לשטן כוח לשלוט, לקטרג. הרי השטן הוא יצר הרע ומלאך המוות. אז אם אין לו כוח לקטרג, איך יש יצר הרע ומיטה ביום הכיפורים? ושאלה אחרונה, מדוע הבינוני, וכולנו צריכים להרגיש את עצמנו כבינונים, הדרך להכריע את הכף לחיים טובים זה תשובה. למה לא מספיק מצווה אחת? אז בואו ניכנס לאט לאט, באמת נראה פה דבר פלאי פלאים. נאמר בפסיקתא, בקטע התשיעי לפנינו. אמר רבי לוי, כך עלתה על דעתו של הקדוש ברוך הוא, ליתן לישראל רגל אחד בכל חודש שבקיץ. לקדוש ברוך הוא הייתה תוכנית. כל חודש בקיץ יש חג. ניסן, פסח. אייר, פסח שני. סיוון, קבלת התורה. תמוז, ראש השנה. אב, יום כיפור. אלול, סוכות. תשרי, שמחת תורה. שמע נחמד. זה היה התוכנית. זאת הייתה התוכנית. אומרים חז"ל, נראה מה קרה, אמר רבי לוי, כך עלתה על דעתו של הקדוש ברוך הוא ליתן לישראל רגל אחד בכל חודש שבקיץ. ניסן בפסח, בניסן פסח, באייר פסח קטן, בסיוון עצרת, כמו שאמרנו בתמוז, ראש השנה, באב, יום כיפור, באלול סוכות, תשרי שמחת תורה, ועל ידי עבירות ומעשים רעים שעשו את העגל, שעו בידו שלושה, הקדוש ברוך הוא לקח את החגים של תמוז, אב, אלול, ראש השנה, יום כיפור וסוכות, בתשרי הוא פרה את שלושתם. בתשרי הקדוש ברוך הוא החזיר לנו את ראש השנה, יום כיפור וסוכות, באותו חודש. הנה, רישתה, ראש השנה, לקבל פרלל מקביל לתמוז, צום הרבה של יום כיפור מקביל פרלל לחודש אב, ושיבת ימי החג של סוכות מקביל אלול. הקדוש ברוך הוא העניש ולא נתן לנו את זה כל חודש, אבל לקח את זה ונתן לנו את זה ביחד בחודש תשרי. מעניין מאוד. מה כתוב כאן? מה שכתוב כאן בעצם, בתמוז, ב-17 בתמוז, קרו דברים נוראים. מה קרה? נשתברו הלוחות, כמובן. אחרי שבירת הלוחות, היו עוד דברים נוראים. נאמר בקטע העשירי. נשתברו הלוחות ב-17 בתמוז, בטל התמיד, ובקעה העיר, שרף אפוסטמוס את התורה, והעמיד צלם האחד. זה קרה ב-17 בתמוז. התיקון של זה, זה ראש השנה. ראש השנה מתקן את מה שקרה ב-17 בתמוז. בתשעה באב מה קרה? נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ. חרב הבית הראשון והשני. נלכדה ביתר. נחרשה העיר. התיקון של תשעה באב זה יום כיפור. דהיינו, נסביר את זה. ראשית, באופן טכני. באופן הלכתי. תשעה באב ויום כיפור זה מסתדר לנו. למה? כי בתשעה באב מתי מתחילים לצום? בלילה. ביום כיפור מתי מתחילים לצום? בלילה. מה עשו בתשעה באב? חמישה עינויים. עשו בתשעה באב? אכילה, שתייה, שיחה, תשמיש המיטה, נילת הסנדל. כל זה אסורים בתשעה באב. כל זה אסור גם מתי? ביום הכיפור. אז מבחינה הלכתית קיים קשר. נכון, זה דרבנן, זה דאורייתא. אבל יש איזשהו קשר טכני, הלכתי. אבל הרבה יותר מזה. בואו ונתבונן. מה קרה ב-17 בתמוז? ובקעה העיר, נכון? שרף אפוסטמוס את התורה. העמידו צלם בהיכל. בוטל התמיד. כשמסתכלים על כל הרשימה הזאת, מגלים מיד מה מחבר אותם ביחד. רעיון אחד. הייתה רציפות, היה continuation, וזה נשבר. יש חומה מסביב לירושלים. חומה. אפשר להיכנס רק בשער. ובקעה העיר, זאת אומרת, הרציפות של החומה נשברה. עכשיו זה שבור. אפשר להיכנס מעוד כמה מקומות. שרף אפוסטמוס את התורה? אפוסטמוס לא שרף את התורה. אפוסטמוס שרף ספר תורה. אז למה כתוב שרף את התורה? כי כשיש תורה ועוד תורה ועוד תורה ועוד תורה בכל מיני מקומות בעולם, זה למעשה רציפות של קדושה. ברגע שספר תורה אחד נשרף, יש איזשהו חור בקדושה. חסר ברציפות של אותה קדושה. בוטל התמיד. יש הלכה בקורבן תמיד, שני תמידים צריכים להיות כהלכתם. שניים ליום עולה תמיד. זאת אומרת, אם היום בבית המקדש מקריבים קורבן תמיד, כבשים, ויודעים שמחר לא יהיו כבשים, אין, לא מוצאים. אי אפשר מחר להקריב את התמיד. אז קורבן התמיד שקרב היום, הוא לא שלם. כי קורבן התמיד, כדי שהוא יהיה שלם, מה צריך? שגם מחר יהיה. שגם מחרותיים יהיה. העמידו צלם בהיכל. המשיכו לעבוד בבית המקדש, במקום כזה קדוש, במקום כזה טהור, ושם בצד עומד איזה צלם. זה הרי פוגע בכל הקדושה. לא הייתה ברירה, אי אפשר היה לסלק את זה. פחדו, פיקוח נפש. אבל בצד, בבית המקדש, היה צלם, והעמידו צלם בהיכל. זאת אומרת, נשברה פה הקדושה. נשברה פה החומה. חל פה איזו הפסקה בקורבן התמיד, בתמידים. אז כל מה שקרה ב-17 בתמוז, הם בעצם דברים ששברו את ההמשכיות, את ה-continuation. מה עוד קרה? נשתברו הלוחות. מה זאת אומרת נשתברו הלוחות? אומרת הגמרא בקטע ה-11 במסכת ברכות, היזהרו בזקן ששכח תלמודו, מחמת אונסו. דאמרין הלוחות ושברי לוחות מונחים בארון. מה זה זקן ששכח תלמודו? זה לא חס וחלילה אדם שקיבל אלצהיימר, שהוא לא יודע כלום. זה לא נקרא זקן ששכח תלמודו. זה באמת מסכן, צרה גדולה היא למשפחה, לכל מי שהוא לא יודע כלום. אבל כל מי שמסביב סובל מאוד. זקן ששכח תלמודו זה משהו אחר. זה אחד שאומר דברי תורה, פתאום יש לו בלק אאוט, באמצע, לאיזה 10 דקות. ואז הוא חוזר בחזרה ואומר משהו אחר. מה שהוא אומר זה טוב, אבל אין קשר בין דבר אחד לדבר שני. אין חיבור בין אחד לשני. זאת אומרת, נשבר פה מה? הרציפות. זה לא רצוף. זה לא דבר אחד. זה שברי לוחות. זה השברי לוחות. ראש השנה בא לתקן את כל זה. ראש השנה בעצם בא ואומר, אנחנו יכולים להתחיל מההתחלה, אנחנו יכולים לאסוף את השברים ואת השברים ולחבר אותם ביחד. אנחנו יכולים אחרי השברים לתקוע תקיעה גדולה. כי שברים זה כל שבור והתקיעה הכל מחובר. זה ראש השנה. ראש השנה נותן לנו את היכולת, את האמביציה, את הידיעה, אני יכול לאסוף את השברים, אני יכול לחבר את הכל ביחד. זה ראש השנה. ולכן, בקודש הקודשים, אפשר להניח את השברי לוחות. נכון זה מזכיר את העגל, אבל ביחד עם השברי לוחות יש גם את מה? את הלוחות. זה מזכיר את העגל באופן כזה, שברתי, הנה אני יכול לתקן. אני יכול לחבר את הכל ביחד. אני יכול לצרף את זה ביחד. לא להיבהל משבר, לא להיבהל מקרייסס, ממשבר. אפשר לחבר את הכל ביחד. מתי קיבלנו את הלוחות השניים? מתי? ביום כיפור. ביום של סלחתי כדבריך. מי שבראש השנה מבין, אני יכול לחבר את הכל ביחד. אני לא נבהל, אני יודע שאני לא בסדר, אבל אני אוסף את עצמי, אני מחבר את הכל, מתחיל מההתחלה. נשמע ביום כיפור סלחתי כדבריך. זה ראש השנה. אבל כדי להגיע לזה ביום כיפור, לא מספיק שאני יודע בראש השנה שאני יכול לאסוף את הכוחות. זה ה-first step. זה הצעד הראשון. זה נותן לי את האמביציה, עכשיו צריך להמשיך הלאה. למה אני ממשיך הלאה? זה פילי פלאים. בואו נראה הלאה. אומרת הגמרא במסכת סוכה. אמר רבי שמעון בן לקיש, בקטע ה-13, בדף נ"ב עמוד ב', יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו, אינו יכול לו, שנאמר השם לא יעזבנו בידו ולא ירשיינו בישפטו. מה כתוב כאן? בואו נראה עומק של חז"ל זה פילי פלאים. יצר הרע כל יום מתגבר עלינו. למה? פשוט מאוד. באופן מאוד פרקטי. האדם לפני החטא, האדם הראשון, היה כולו נשמה טהורה. מה קרה אחרי החטא? כי איפה היה הרע? הרע היה בחוץ. הרע היה רחוק. אחרי החטא קרה לאדם שהרע נכנס אליו פנימה. וכשהרע נכנס לתוך האדם, עובר האדם תהליך. תכף נראה אותו בחז"ל. בהתחלה האדם עוד יודע, זה רע, זה אסור, זה לא טוב. אבל לאט לאט זה נהפך להיות חלק ממנו. זה נהפך להיות חלק מעצמו. הרבה פעמים אנחנו שומעים איך אנשים אומרים, מה אכפת לך? זה בסדר מה שאני עושה. מי אמר שזה אסור? אני בטוח שזה בסדר. עזוב מה שאתה מדבר, זה לא נכון. מה זאת אומרת? קורה לי הרבה פעמים, קורה לנו הרבה פעמים, שאנחנו עושים דברים שאסור, אבל אני חושב שזה מותר. אתם יודעים למה? כי בעצם, מי עושה את זה? לא אני. הרע שבי עושה את זה. רק הוא נהיה חלק ממני. אתם רוצים דוגמה? הנה, אני אתן לכם דוגמה. יש יהודי גדול מאוד מאוד. תנא האלוקי, כך הוא היה. קוראים לו אלישע בן אבוע. יום כיפור שחל להיות בשבת, כמו השנה. הוא רוכב על סוס בירושלים ליד בית המקדש. פוגש אותו התלמיד שלו לשעבר, רבי מאיר, ומדברים בדברי תורה. ביום כיפור הוא מחזיק את הסיגריה בפה על הסוס, ומדברים בדברי תורה. תוך כדי זה הם מתקדמים, אומר לו אלישע, מאיר, עצור, עד כאן תחום שבת, חזור בך. מילא, אני כבר גמרנו, אבל אתה חזור בך. חזור בך. אומר לו רבי מאיר, רבי, אף אתה חזור בך. אומר לו, לא יכול. למה לא? שמעתי היום. תכף נסביר למה היום. היום יום כיפר בת קול, שאומרת, שובו בנים שובבים, חוץ מאחר. והניקניים שלי, השם חיבה שלי זה אחר. אני לא יכול לחזור. מה הייתה הטעות שלו? שהבת קול בעצם אמרה לו, אתה אלישע בן אבוע צדיק. אתה נשמה גדולה. בוא הביתה. מה שמפריע לך כל הזמן, שאתה לא יודע להבדיל בין עצמך לבין מה שזה אחר שנמצא אצלך. הבת קול אמרה לך, שובו חוץ מאחר, את הדברים האחרים להניח בצד. זה אותו יצר הרע שכל השנה מאוד קשה לנו, הרבה פעמים, להבדיל בין אם זה אנחנו או זה הוא. כי הוא כל כך חלק מאיתנו שקשה לנו להבדיל. בואו תראו עד כמה הוא חלק מאיתנו. נאמר בקטע ה-14, דרש רבי עברה, ויתם הרבי יהושע בן לוי, שבעה שמות יש לו ליצר הרע. הקדוש ברוך הוא קורא אותו כדי לעשות קו רע, שנאמר כי יצר לב אדם רע מנעוריו. משה קורא אותו ערל, שנאמר ומתאים את עולת לבבכם. דוד, עוד קו, קורא אותו תמה, שנאמר לב טהור ברא לאלוקים מכלל דעיק התמה. שלמה קורא אותו שונא, שנאמר אם הלב שונאך אכילהו לחם, ואם צמא, צמא השקהו מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו. וכולי, ישעיה קרא אותו מכשול. יחזקאל קרא אותו אבן. ועכשיו קו גדול בשורה האחרונה, יואל קראו צפוני, צפוני. מה זה צפוני? הוא צפון. הוא נמצא, הוא מכוסה. איפה הוא מכוסה? בפנים. כשהוא אבן, כשהוא קונסטרקשן, כשהוא מכשול, אני יודע, זה רע. זה לא אני, זה רע, ואני יודע את זה. אבל לפעמים מגיע המצב שהוא נהיה חלק ממני. ושהוא נהיה חלק ממני, אני לא מבדיל, אני לא מבחין. מי עושה את זה? אני, או הרע שבי? האם חז"ל ואומרים, יש יום אחד בשנה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לוקח את היצר הרע. עכשיו בוא נראה אותך. בוא נראה מי אתה באמת. כל השנה אתה צודק. הוא יושב על הראש, היצר הרע. זה לא פשוט. לא תמיד זה קל. יש יום אחד בשנה. הנה, אני לוקח אותו. מה אתה עכשיו בוחר? מה אתה עכשיו מחליט? עם מי להיות? איתי הקדוש ברוך הוא? או חס וחלילה במקום אחר? ההחלטה הזאת של יום כיפר, זה שני הסעירים. שני הסעירים. אתם יודעים למה דווקא סעירים? כי הדם של הסעיר, הוא דומה בדיוק לדם של בני אדם. כל דם של בעל חי אחר זה אחרת. כשהאחים רוצים להדביל את קטונת הפסים בדם, ולהגיד לאבא, אבא, חיה רעה חלטו, הם יודעים שאבא יעקב הוא שפרד, הוא רואה צאן. הוא יודע מיד לראות איזה דם זה. אז הם יודעים, הם יכולים להדביל את זה רק בדם, וישחטו שעיר עזים. כי הדם של השעיר זה כמו הדם של בני אדם. עכשיו מגיע יום כיפור. עכשיו עושים גורל. מי עושה את הגורל? לא הכהן גדול, לבד. גם אני, גם אתה, גם אתם. כל אחד עושה את הגורל שלו במה הוא בוחר. עכשיו כבר אין תירוצים. האדם בוחר בלהשם או חס וחלילה להזזל. לכן זה חייב להיות שווה בדיוק. בדיוק שווה. פה אין תירוצים. פה אין לאף אחד פלוס ואין לאף אחד מינוס. לא ליצר הרע פלוס ולא ליצר הטוב פלוס. זה איקרי. זה לגמרי שווה. שווים בקומה, שווים במראה, שווים במניין, תחליט לבד מה אתה רוצה. להשם או להזזל. זה הסעירים של יום הכיפורים. לכן יש יצר הרע ביום כיפור. למה יש יצר הרע? למה האדם בכל זאת גם ביום כיפור יכול לעשות עבירות? זה ההחלטה של האדם. זה ההחלטה שלו. לכן אפילו אלה שאינם בעלי עבודה, נוהגים ביום כיפור, חלק לא מדברים דברים בטלים, חלק נשארים כל היום בבית כנסת, גם בהפסקה, לא ללכת, לא לאחר, עושים כל מיני הקפדות מיוחדות, כי ביום הזה אין לי תירוצים. ביום הזה אני עושה את הגורל, אני מחליט, אני מראה מה באמת אני. זה יום כיפור. מה באמת הרצון האמיתי שלי? ב-17 בתמוז היה שבירת הלוחות, בתשעה באב היה שבירת הרצון. מאסנו בארץ חמדה. לא רצינו להיכנס לארץ. לא היה מוטיבציה, לא הייתה אמביציה לקדושה, לא היה רצון לחיות לפני השם בארץ. מתוך העבודה, מתוך היום-יום. רצינו לחיות ככה באוויר, במדבר, עם כל הניסים. לא רצינו תרי לייף. יום כיפור מתקן את זה. יום כיפור בעצם מראה, הנה אני בוחר בלהשם. ולמה ביום כיפור הקדוש ברוך הוא לוקח את יצר הרע? כי כל פעם שמקבלים כלל ישראל תורה, אין יצר הרע. מה קרה בבב בסיוון? שקיבלנו את הלוחות? חזל אומרים, אני אמרתי, אלוהים אתם. אין יותר יצר הרע. אלוהים כמו האדם לפני החטא. עשינו עגל, אכן כאדם תמותון. אז ביום כיפור, איך אומרת הגמרא בקטע ה-17, המשנה בברכו, בתענית, אמר רבי שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. אלה היו הימים טובים. מה קרה ביום כיפור? קיבלנו את הלוחות השניים. כך כותב לנו רשי, יום מתן תורה, נאמר, צנה אורן אבנות צנה מלש תמו והתרה שיתרה לאמו, ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו. ביום חתונתו זה מתן תורה, בקטע ה-19 כותב רשי, יום הכיפורים, שבו ניתנו לוחות שניים. אז ביום הזה אין תירוצים. ביום הזה אנחנו יכולים בעצם להראות, עם כל הכתמים, עם כל העבירות, זה חלק מאיתנו, או פשוט לא הייתה לנו ברירה. וזה לא חלק מאיתנו, זה השעיר לעזאזל. השעיר לעזאזל זה לא איזה משהו מיסטי. שמים עליו את כל העבירות. הרעיון שעומד מאחורי זה, העבירה זה לא חלק ממני. אני והעבירה זה שני דברים שונים, זה דבר אחר. כל השנה לא תמיד קל לי להפריד את זה. ביום כיפור אני יכול, אתה רואה הקדוש ברוך הוא? לקחת את השטן, אני מראה לך מי אני באמת. לכן תראו דבר נפלא, דבר נפלא בקטע ה-16. למה קוראים ליום כיפור? סליחה, לפני זה, למה קוראים ליום כיפור יום כיפור? מה פירוש המילה כיפור בעברית? אתם יודעים מה זה כיפור בעברית? כינוח. כינוח זה לנקות. זה יום שבו מנקים. הנה, בואו נראה בקטע ה-15. ישנה הלכה במסכת זבחים שהכהן שזורק את הדם על המזבח, הוא חייב לקחת את הדם מהפר, מהבעל חי, לא מהסכין. מהדם שבא מהפר. אז נאמר, אמר רב יהודה, אמר שמואל, השוחט צריך שיגביה הסכין למעלה, שנאמר ולקח מדם הפר. ולא מדם הפר ודבר אחר, רק דם הפר, לא דבר אחר. אך טוב, עכשיו יש דם על הסכין, אז איך מנקים את הסכין? ודם סכין במים מקנח לה, איך מקנחים אותו, מנקים אותו? אמר רבייה, בשפת המזרק. יש איזה מזרק שלשם שופכים את הדם. כדכתיב, כיפורי זהב. כותב רשי, בקטע ה-15, כיפורי זהב, קוראים למזרקים בספר עזרא על שם כינוח. הם מנקים. אז כיפור זה לנקות. לנקות את מה? את הכתמים. לנקות את העבירות. זה יום שבו מנקים את הכל. זה יום הכיפורים. מתי אפשר לנקות? שהקטן זה לא חלק מהבגד. יש לפעמים בגד שנותנים לקלינר, אומר, I'm sorry, אי אפשר לנקות את זה. זה כל כך צהוב, זה כל כך נהיה חלק מהבגד, אין מה לעשות. את זה כבר אי אפשר לנקות. זה הגורל של יום כיפור. ותראו כמה נפלא אומרת הגמרא בקטע ה-16 בראש השנה. לא שמים לב לזה. תנאי, דתניא, היה רבי מאיר אומר, שניים שעלו למיטה, שני אנשים מסכנים חולים וחולים שווה, וכן שניים שעלו לגרדום, לקליה, ודינם שווה, זה יורד וזה לא יורד, זה ניצל וזה לא ניצל. מפני מה זה ירד מהמיטה ונהיה בריא וזה לא ירד, זה ניצל מהגרדום, מהקליה וזה לא ניצל, זה יתפלל ונענה, זה יתפלל ולא נענה. מפני מה זה נענה וזה לא נענה, זה יתפלל תפילה שלמה, נענה, וזה לא יתפלל תפילה שלמה ולא נענה. רבי אלעזר אומר, כאן קודם גזר דין, כאן לאחר גזר דין. רבי יצחק אמר, יפה צעקה לאדם, בין קודם גזר דין, בין לאחר גזר דין. אומרת הגמרא, וגזר דין בציבור, מי מקרא? גזר דין של ציבור אפשר לקרוע אותו? והרי כתוב אחד אומר, כבסי מראה ליבך, אפשר לכבס את העבירות. ומה כתוב בפסוק השני? הוא כתיב, אם תחבסי בנתר, אם ננסה לחבס את הבגד בנתר באיזשהו דבר שמנקים, ותרבי לך בורית, נחתם אבונך לפניי. מה זה נחתם? סטמפל. איך כותבים חותמת בעברית? נון? חטא. תאפמן. איך כתוב הפסוק? נחתם עם כף. מלשון קטן. זה בדיוק החתימה של יום כיפור. אם העבירות שלנו זה קטן שלא נמחק, או קטן שאפשר למחוק אותו. ואפשר לשנות אותו. מי בעצם אנחנו? אנחנו באמת מי שאנחנו? או אנחנו זה משהו לגמרי אחר? אנחנו עם העבירה. זה הגורלות. זה העבודה של יום כיפור. ראש השנה בא לעורר אותנו שאפשר לאסוף את הכוחות, אפשר לאסוף את השברים, לחבר את הכל. עכשיו צריכים להראות את זה בימים של אחרי ראש השנה. לכן בעשרת ימי תשובה לא אוכלים לא פת עקום ולא חלב עקום, ומרבים בצדקה. למה כל הדברים האלה? כדי להראות באמת מי באמת אנחנו. ומחברים את הכל ביחד. זה יום הכיפורים. זה הלוחות והשברי לוחות. שמצרפים אותם ביחד. זה כבר לא קטגור נעשה סנגור. זה רק סנגור. זה אנחנו עם ישראל. שיודעים לצרף את הכל. לכן, איך הזכרנו בשבוע שעבר? מה בעצם הולך לקרוא בראש השנה וביום כיפור? איך אמרנו? אותו יהודי שגנב, גנב, 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 תפסו אותו. החליטו, זאת אומרת, לפי מה שהוא גנב, לפחות 20 שנה בצוהר. אולי 30 שנה. טוב, בינתיים הוא מחכה למשפט. הוא יושב בבית סוהר, מתפלל כל היום, מתחזק. הלויירס, הכי טובים בעולם, באים לעזור לו, שבמקום 30 שנה הוא יקבל שנתיים. אולי שנה. מכינים את כל הקייס, עובדים, מסדרים, והכל מוכן, הגיע יום המשפט. קושרים לו את הידיים, קושרים לו את הרגליים, מלבישים אותו באיזה מעיל כזה אדום, מכניסים אותו לשופט, כל הטלוויזיות מצלמות את הכל, כולם רואים אותו, הוא רק נכנס, הוא מתחיל לצחוק, והוא צוחק וצוחק. אומרים לו, לא יורס, השתגעת? מה, אתה צוחק על השופט? הוא ייתן לך 40 שנה. תפסיק, הוא לא שומע, ממשיך לצחוק. הם מתבלבלים לגמרי, הם רוצים ללכת. הוא אומר להם, בואו תשבו, תקשיבו בסוד. אתם הרי הלויירס, אתם ערוכי דין, רוצים הרי לעזור לי. בואו אני אגלה לכם סוד. אתם יודעים מי זה השופט? אבא שלי. אז אני יודע בדיוק מה יקרה. אני הולך הביתה אחרי המשפט, לכן אני יכול לצחוק. קודם שהייתי, התפללתי שיהיה אבא. זה הגורל של יום כיפור, מי השופט? אבא הקדוש ברוך הוא? או השטן חס וחלילה. כשהקדוש ברוך הוא השופט, הכל נראה אחרת. איך אמרנו, נדמה לי שנה שעברה לפני שנתיים, על פי האריזל, לא מברכים על הטלית של ערב יום כיפור, זוכים? למה לא מברכים על הטלית? כי זה לא טלית שלנו. זה הטלית של הקדוש ברוך הוא. טלית שאולה, לא מברכים עליה. מה פירוש הדבר? זה לא שלנו. זה של הקדוש ברוך הוא. פשוט. ראיתם פעם תינוק שישן ככה לילה טוב, או יום אחר הצהריים, הוא קם, אמא נותנת לו לאכול, הוא מבסוט, הולכים עכשיו לבקר את סבתא וסבא ואת כל הדודים, את כל החברים, מעבירים אותו מיד ליד, וכולם צוחקים עם התינוק, והוא צוחק עם כולם, פתאום מישהו מחזיק את התינוק, והוא לא מריח טוב. מיד ישר מסתכלים איפה? אמא. נותנים אותו ישר לאמא, חי שלה, חמוד שלה, חי. אמא מיד בודקת, דבר ראשון, היא מריחה אם באמת זה כך או לא, ואם זה כן, אין בעיה, היא מניחה אותו, מספרת לו סיפור שלם, ומחייכת אליו, ומחתלת אותו, ומחליפה אותו. מגיע יום כיפר, אנחנו מלאים בלכלוך, מלאים כל כך. אף אחד לא רוצה להחזיק אותנו, אומר, קדוש ברוך הוא, בואו, אני אז, איפה אמא? קדוש ברוך הוא גם אמא ביום כיפור. זה הטלית של ערב יום כיפור. הקדוש ברוך הוא מחתל אותנו. הקדוש ברוך הוא מחליף את הכל. איך כתוב? וזרקתי עליכם מים טהורים, ותיארתי אתכם מכל טומאותיכם, ומכל גילוליכם אתאר אתכם. זה יום כיפור. אבל בשביל זה אנחנו צריכים להראות שאנחנו רוצים את זה. בשביל זה אנחנו צריכים להראות שהעברה זה באמת לא חלק מאיתנו. וכשמראים את זה, אז עוברים לסוכות. מה אומרים בסוכות? אני והו אושיע נא. אף פעם לא הבנתי את זה. איך אני יכול להגיד על עצמי, אני והו, מי זה והו? אתה, הקדוש ברוך הוא, אושיע נא. אתה מושיע, לא אני. פשוט, אחרי שאני באמת מראה לקדוש ברוך הוא, מי אני באמת, והעבירה היא לא חלק ממני, אז כשאני אומר אני, מי זה אני? אני זה אתה. אז אני והו, אושיע נא. לכן סוכות זה החג של כל הבעלי תשובה. זה החג של שמחת בית השואבה כל לילה. זה ראש השנה ויום כיפור שמתקנים את 17 בתמוז ותשעה באב. שמבינים כך את הימים, מבינים כך את הגורל, אז גם מבינים שבעשרת ימי תשובה לא יעזור עוד מצווה. עוד מצווה זה לא מספיק. עכשיו צריך להראות שהעבירה זה לא חלק ממנו. אז לכן אומר הרמב״ם, עשה תשובה, מוחלים לו על כל אבונותיו. עוד מצווה כנגד עבירה זה לא מספיק. אפילו לא 20 מצוות. תשובה עכשיו צריך. כשמבינים כך, אז מבינים מה שאנחנו אומרים כל יום בקטע ה-20. לפיכך אנחנו חייבים להודות לך. לשבחך ולפארך ולברך ולקדש ולתת שבח והודיה לשמך. אשרינו! מה טוב חלקנו. מתי זה? ראש השנה. שאוספים את כל החלקים ביחד. ומה נעים גורלנו? זה יום כיפור שאנחנו בוחרים בגורל ה'. ומה יפה ירושתנו? זה סוכות. שהקדוש ברוך הוא אומר ככה, בואו נשב, נחגוג שבוע ביחד. נהיה ביחד באותה סוכה נפלאה של כולנו. זה מה שחזל באים ללמד אותנו. זה הרצף. זה הרציפות. זה ה-continuation שמתחיל עכשיו. אנחנו נמצאים כמעט סמוך לראש השנה. אם נדע לתת את הדעת לקולות של השופר של כל יום, לקולות של השופר של ראש השנה כראוי, ולימים של אחר כך, אז נזכה באמת לאשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו, ונזכה שבאמת כל תפילתנו תתקבל ויתקיים בנו, וזרקתי עליכם מים טהורים, ותיארתי אתכם מכל תומותיכם, ומכל גילוליכם אתאר אתכם, ונזכה לשמוע את אותה בת קול שמבשרת ואומרת, לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב יניך, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך. ערב טוב. שבוע הבא, כמובן, יהיה עוד שינוי לפני ראש השנה, ודאי, איך אפשר שלא.